יום חמישי, פרשת וישלח. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח האחרון לשבוע זה, בסיפור שסיפר לפני שנים, הגאון הצדיק רב שלמה ברבדה, זכר צדיק לברוכה ששמע מפי בעל המעשה, והתפרסם בקונטרס מאיס השם אוי סזוי. מספר שלפני שנים, שהיה גר בבני ברק, אנו עושה פעם שבועיים לשיעור, בכולל ברחובות למצוא שם שיעור, הוא מביא מונית שתיקח אותו. פעם ביקשו ממנו לצרף לנסיעה שם איזה זוג אנשים מבוגרים שגם רצו למצוא לרחובות, לבקר את החתן שלהם שלומד שם בכולל. מבט הנכדים. לא, אמרתי ודאי בשמחה, למה לא? וככה הם הצטרפו לנסיעה. ואותו אחד שמספר לי בנסיעה, ישב מאחורה עם אשתו, הוא מספר לי שהוא בעצם עבר את כל מאורעות השואה. הוא הגיע בעצם לארץ בתור פליט, פליט אחרי המלחמה. הוא היה בחור מבוגר, בחור בודד. הוא פשוט לא מצא ידיו ורגליו, לא ידע לאיפה הוא הולך. פגש חברים, אמרו לו, יש איזה צדיק גדול בבני ברק, קוראים לו חזוניש, תיסע לשם, ותבקש ממנו עצה, תבקש ברכה. נסע לשם, הוא אומר, נסעתי לבני ברק, נכנסתי לחזוניש, סיפרתי לו את הסיפור שלי. מיד הוא אמר לי, דבר ראשון, אתה זקוק לפרנסה, מה הייתה המלאכה שלך לפני המלחמה? אז אמרתי לו, הייתי מלמד בתשבר, התחלתי, אלא שהמלחמה התחילה גם, והכל נפסק. החזוניש אמר, אם ככה, אתה צריך לקבל משרה של מלמד תינוקות, והשם יעזור לך. ואז אמר, ומיד אחרי זה אתה גם צריך שידוך טוב והגון, השם יברך אותך. וזהו. ככה הכל נגמר, ויצאתי מהבית של החזוניש, אני פונה ימין על הרחוב רבי עקיבא, פתאום אני פוגש איזה ידיד טוב משנות הנאורים והבחות באירופה. התחבקנו, התנשקנו, בכינו ביחד. עד שהחבר שלי הזה אומר לי, מתי הגעת? אז אמרתי לו, הגעתי לפני יומיים. מה אתה עושה כאן בבני ברק? אז הוא אומר, שלחו אותי לקבל ברכה מהחזוניש. והוא אמר לי לחפש עם ישראל, להיות מלמד. אז אותו אחד עונה לי, אני זוכר שהייתם מלמד גם בחוץ לארץ, תשמע, אני מנהל בית ספר פה ואני מחפש מלמד. מוטי, יש לך משרה? ואז הוא הוסיף ואומר, אתה יודע מה? אתה יודע מה עוד? אני כבר חושב על שידור חגון בשבילך. סיים הזקן ואמר שהמשודכת האיש הוא הציע, זה אשתי שיושבת עכשיו לידי, אנחנו הולכים לבקר עכשיו את הנכדים. כל העסק הזה אומר, מי שנכנסתי לחזוניש, ועד שפגשתי את החבר וסיכמתי את העניינים, בקושי 10 דקות. עד כאן הסיפור הנפלא, ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. ויגע בכף שירי חוי, על כן לאוך בני ישראל לסגיד אנוש. יש פה דברים נפלאים של הרב הגאון, של הרב ישוע כהן. יש פה מאמר נפלא. הוא היה אדם אופטימי. ידע לדלג על הבעיות בכלילות. כל קושי שהובא לפתחו, כל בעיה או איזה עיכוב שאימו להרוס לו את התוכניות, היו מתמסמסים ברגע אחד. האחרון שניסה לריב איתו, להפסיק לו, זכה להיות ללג וקלס באזני כולם. גם אכל דגים מלוכים, גם שילם וגם יגורש בקרוב מהעיר. יש לנפש של חתול, 7 נשמות, כמה שניסו לחסל אותו, ועוד היה מצליח להשאיר אבק. כל מה שניסה לנסח אותו היה עומד מובן. מה הסוד שלו כולם היו שואלים? איפה יש לו את הכמויות? הכמויות האנדרלין האלה שלא נגמרות. איך הוא מצליח לבלוע ולחסל את כל היריבים שעומדים מולו? איך שאומרים לאכול אותם בלי מלח? ולהשאיר רק עצמות? נו, על מי מדברים פה? אז אומר הרבי יהושע כהן, במאמר שלו, לא מדברים פה על הראש הממשלה, על ביבי, כמו שאולי כן לחשבו. זה רק תור מצב כמו של בעלמה. שאלה גדולה מעסיקה את היקום. איך מתמודדים מול כל הקשיים? איך מבטלים את הכוח והמכשלות של היצר הרע. לא אחת אנחנו נתקלים באיזו הפרעה מסוימת, איזה עיכוב, או בעיה שמאיימת לעצור את הכל. איך, מה עושים? איך מתמודדים? התורה בפרשה מגלה לנו בעצם את הסוד. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנושך. הספורמה שואל בעצם שאלה, שאלה מתבקשת לכאורה. מה הקשר בזה שהמלאך היכה את יעקב בכף ירך לבין ההוראה שמגיעה מיד אחרי זה? על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנושך. נו, ואם היה נוגע לו באוזן או בזרת, אז לא היו אוכלים את האוזן והזרת. אז התשובה היא, כדי שיהיה איזה כשהורה בנגיעת כף הערך, בלתי, בדבר בלתי נחשב אצלנו. במילים אחרות, במקום להתבחין ולהיבהל מהמכה של המלאך בכף הערך, אנחנו יכולים לדלג על הבאה בקלילות ולהגיד לשרו של איסוב, גם ככה אנחנו לא אוכלים את זה. מביא איזה סיטואציה. חבר בכהנל גמר לך את החלב, בדיוק שמעת להכין לעצמך כוס קפה. זה יכול לקרוא גם בית, הרבה יסי. אתה יכול להיבהל ולקונן ולהתבחין חצי שעה, בדיוק אמרתי לשתות את הקפה. וכולי וכולי. בלתי, זה ממש נורא. אבל אפשר לנצח את הבעיה ברגע, פשוט להגיד לעצמך, בעצם ממש לא בא לי נס קפה עכשיו. וברגע אחד, הבעיה והקושי שנדמו כהר גבוה, הוא היה צרורה, מתמסמסים והופכים להר של כלום, חוט הסיירה. לכן רבותיי, שיהיה נכון גם לחנך את הילדים לגישה הזאת. זאת אומרת, לתת להם עצה, במקום להתעצבן, לריב עם האחים, חברים, פשוט עם כיתוב הפתרון של הספורנו. ילד לקח לחבר הזה ממתק, סוכריה, הרי יש פה בעצם עצה חינוכית מדהימה, שהילד המובס, לפחות במקרה, שהוא לא יכול לנצח פיזית את מי שגנב לו, פשוט יבוא ויגיד לו, גם ככה אני לא אוהב את הטעם הזה, ממילא אני לא אוכל, או ממילא אני לא אוכל את ההכשר הזה, וכו' וכו'. זאת אומרת שמקום להצטער, לאכול את הלב שהוא לקח לך את מה שרצית, כי הוא יכול לנצח אותו, על ידי שאתה מתעלם וימזר את הכאב. זה דבר אחד. דבר נוסף, יש פה עוד רווח. כי מזה אתה גם מוריד ומחליש את התענוג שלו. הרי הוא בעצם רק רצה להזיק לך, ולא הצליח בזה. תמיד ידענו שהניצחון של ינקים במאבק מול הנגיף של איסוב היה בעיקר בזה שבעוד הוויכוח שלהם היה השקפתי על רעיונות ודעות, פתאום המלאך משנה את כללי המשחק, עובר לשפת הידיים. ולמה? בגלל שנגמרו לו כל הטיעונים באקדח, מה שאומר שהוא המפסיד המובהק במאבק. אבל עכשיו מתגלה לנו רובד ועומק נוסף בניצחון המאלף הזה. התורה באה ובעצם מייצרת לנו מצווה קלה, שאומרת ליצר הרע, לא פגעת בנו בכלל, כי גם כך אנחנו לא אוכלים את זה כביכול. הוא אומר, זה פשוט מדהים, אם זה היה כתוב מפורש בספורנו, לא היה אפשר להאמין שזה כמה שזה פשוט. עד כאן העניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי. אנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. חובץ חיים יומי. אתה צריך להקפיד לסיפור לשנור על תועלת, שהוא יהיה דווקא לפני שלושה. אז בסעיף זין, כלל יוד מלכות לשנורה, נלמד היום בסדר עמוד הימי בחובץ חיים, אז הוא מבאר שם את התנאי השלישי, להיתר לספר לשנורה על אדם שעשה עוולה לרעהו כדי לעזור, לאשר שם לוי ולגנות את המעשים הרע מפני הבריאות, שהוא הכיח קודם את הנידון, וגנור החובץ חיים, זה דווקא בסתומן, אבל אם הוא יודע ומכיר בו שלא יקבל את התוכחה שלו, אז לא צריך להוכיח אותו. בנוסף, צריך לספר את הדברים לפני שלא ישור לעמך, כי אם הוא יספר לפני אחד או שניים מלבד, אז יראה שהוא מתכוון שהדברים לא יגיעו לידי הנידון, כי הוא רוצה להחליף לו, לגנוב לדייטוי, רק בסתר הוא מגנה אותו. וגם נראה שנהנה בספור השמר על חבר שלו, ואז הוא מביא את עצמו על ידי חשד מהשומים, אז עובר ביצור, שובר ביצור רווק לשנור. והביאור מסוף הם מציינים שזה דווקא, זה דווקא, כשהתועלת תהיה פרסום של הדברים, כלשון החפץ חיים, כדי לעזור לאשרו שם לאי ולגנות המעשים הרעים לפני הבריאות. אבל כשהיתר הוא לתועלת אדם מסוים, אם זה לתועלת אדם מסוים, ודאי אומר החפץ חיים, שצריך להקפיד, שלא ישמעו את זה הרבה אנשים. מלבד מי שצריך לשמוע, זה מובא באשורים בחפץ חיים. בסעיף חדר החפץ חיים, בסעיף שאם יש עליו אימה, יש עליו פחד מאותו אדם שמדבר עליו, אפשר אומר החפץ חיים שיש להקל, שהוא יוכל לספר את זה אפילו שלא בפני שלושה. ועוד מציינים שם ביורים מסופים שכשהתועלת היא להציל מנזק ממשי, עומד לחרף אותו, וכולם רואים שהוא הכוונה בספור רק לתועלת, אז כתב אומר מהם חיים שלא צריך לספר את זה בפני שלושה. ואנחנו ממשיכים רבותיי. יש כאן סיפור מרטיט של מנהל מוסד לימודי בעיירה מתפתחת. זה פורסם בגילוי המשכן שלו על פי שיעורו של הרב הגאון אפרים שרבני שליטה. בציבור שאני, בציבור אומר, מספר בעל המעשה, אני מוכר בתור מנהל תלמוד תורה קשוח, אבל בעל הישגים שמעידים, בעל הישגים שמעידים שבכל מקום שאני מגיע אליו, אז הרמה של התלמידים בלימוד ובמשמעת משתפרת פלאים. בתור מנהל תלמוד תורה בעל שם, פנו אליי מעירייה מתפתחת כדי שאני אנהל את התלמוד תורה החדש שנפתח שם במקום. בהתחלה הוא אומר, לא רציתי לקבל את המשרה הזאת, אבל אחרי שנפגשנו ולחצו עליי, כמצאו שכר גבוה, הוסיף עוד למדורת השמחה, אז הסכמתי לקבל את המשימה, לנהל את המותר באותו מקום. טוב, התלמידים עם הזמן למדו להכיר אותי, ובאמת הרמה הלימודית, ולא פחות מזה, המשמעת הקפדנית הם השתפרו. אבל בכל מקום אומר אותו מנהל יש יוצא מהכלל, היה שם בתלמוד תורה איזה מלמד, קראו לו אהרון. סוגריים שם בדואים מסתובב. הוא היה שונה מכל המלמדים. מה הוא היה שונה? הוא מופיע בלבוש מרושל ככה, מדבר עם התלמידים בשפה חברית כזאת. מההתחלה לא אהבתי את ההתנהגות שלו, אבל מה? ההורים די חיבבו אותו, וביקשו ביקשו שהילדים ילמדו בכיתה שלו. אני אומר, לא הבנתי מה מוצאים בו כל כך. ממש די סלדתי ממנו. חיפשתי דרך להחליף אותו במלמד אחר. מדי פעם הוא המאחר, הייתי מטרה בו שהגיע בזמן, אבל הוא עם החביבות שלו מתנצל ומצפה שנעבור לסדר היום. הוא מספר עוד המנהל שאני הנהגתי, הנהגה בתלמוד תורה, שכל מלמד צריך להכין עד יום רביעי, דף קשר עם דברי תורה להורים. אז בהתחלה הם כולם עמדו בזמן, אבל אחרי תקופה לא ארוכה, אז אותו אהרון מיודענו לא הכין את מה שצריך, קראתי לו למשרד. אז המלמדים האחרים הבינו שהוא נקרא לצרה, אז הכינו צילמות החומר לעזור לעמוד בלמנים. לא הבנתי למה כולם אוהבים אותו, אבל בשורה התחתונה, זה מה שמענה מה לפטר אותו, ראיתי שכולם אוהבים אותו. עכשיו הוא מספר שהמבנה של התלמוד תורה זה היה מבנה קטן, לא היה שם מקום לכולם, אז זה היה מקום לתלמידים. אז ביקשנו אישור להרחיב את המבנה, באמת קיבלנו, לא אחרי לא הרבה זמן קיבלנו אישור, התחלנו לאסוף כספים, והגענו, באמת מצאנו בגיוס, חיפשנו איזה תורם, מצאנו איזה יהודי עשיר שחיפש מקום לתרום לו את הכסף. הוא רצה לבוא לתלמוד תורה להתרשם, טוב, כינסתי את העצרת של המתלמידים וביקשתי בתוקף, שביום של הביקור לא יהיה טעויות, ושכל אחד יעשה את התפקיד שלו על הצד הטוב ביותר. טוב, הברקנו את התלמוד תורה, דיברנו עם הילדים, הדרכנו אותם, איך להתנהג כשהעשיר והצוות שלו יגיע, הסברנו שלא בטוח לכולם תהיה כיפה על הראש, הזהרנו אותם לא לשאול שאלות מיותרות. נו, מה נשאר לי המנהל? לצפות בקוצר רוח ליום של הביקור, והגיע היום של הביקור. העשיר היה מלווה, הוא היה מלווה בצוות רחב, והם עברו בין הכיתות, והתרשמו מהילדים הנפלאים. מדי פעם, תוך כדי הביקור, הגיחו ככה קולות מוזרים מהכיתה של המלמד. אהרון, אותו אהרון. לא, לא ידעתי מה פשע הקולות האלה, אבל ממש קיוויתי בכל לב שהביקור יעבור בשלום. טוב, לקראת סוף הביקור, עברנו ליד הכיתה של אהרון, אני ככה מנסה להעביר את כל הפמליה בזריזות. עדיין שמעו משם את אותם קולות, אז השיר רוצה להתרשם גם מהכיתה של אהרון. פתחנו את הדלת, ולחרדתי אומר המנהל, ניגע לפנינו מראה מחריד. המלמד אהרון נער אחון על הרצפה בעמידה על ארבע, ממש כמו חיית מחמד. הילדים קפצו על הגב שלו בשובבות, שחקו במלוא גרון, המלמד צחק ביחד איתם. אחד הילדים שם לב שנכנס, ואז הוא צחק בקול, תראו, הנה אנשים בלי כיפה על הראש. הילדים צחקו, המלמד אהרון הביט לכיוון שלנו, חייך את החיוך המעצבן שלו, עמד על הרגליים, הגיע הזמן לעמד, נחת את היד המלוכלכת מהרצפה, מאבק, ביד של העשיר, הלב שלי אומר, המנהל רתח מזעם, לא אכלתי להסתיר את הפנים האדומות, וגם את האוזניים הרגשתי שממש הסמיקו מבושה, הכעס שהייתי נתון בו. טוב, הביקור נגמר, מיד קראתי לאותו מלמד לבוא למשרד, הוא פותח את הדלת, עדיין עם החיוך, שמבחינתי זה היה חינוך, החיוך הכי מעצבן שיכול להיות, וצרחתי עליו ממש מילים קשות ופוגעות, כולם שמעו אותי צורח עליו, בסיומן של הצרחות, פיתרתי אותו, תוך כדי שאני מוודא שכולם שומעים את מה שאני אומר לו. טוב, אהרון היה מופתע מהפיתורים, הוא לא אמר שום דבר, אסף את החפצים שלו ויצא בראש מורכן מהתלמוד תורה. אחרי כמה ימים, בת הקטנה שלי לא הרגישה טוב. תוך כמה שעות, עלה חום גוף שלה, החלטנו לקחת לה בית חולים, הרופאים בדקו, הזיקו את הרופא הבכיר של הבית חולים, גילו שתקף את הבת שלי בת השנתיים, חידק מסוכן. והמצב של הבת שלי ממשיך וממשיך להידרדר. טוב, באותם רגעים מיד הבנתי, פגעתי ביהודים, צריך להתנצל. נסעתי לבית שלו, דפקתי בדלת. הוא פתח לי את הדלת, סיפרתי לו, סיפרתי לו את המצב של הבת שלי. בדמעות ביקשתי ממנו שיסלח לי. הוא אמר שפגעתי בו מאוד קשה, הוא לא מבין למה פיתרתי אותו. הוא בסך הכל מילא את התפקיד שלו לחנך ילדים. הוא עשה את זה בדרך שלו. הוא אמר שיקח לו זמן להוציא את מה שיש לו בלב. טוב, ביקשתי ממנו עוד פעם סליחה. הוא אמר שהוא סולח בלב שלם. חזרתי לבית חולים, וכשהרופא אמרו שהמצב של הבית שלי משתפר, ידעתי שהמחילה של המלמד אהרון הייתה שלמה. הבת שלי החלימה, ואני חזרתי לתלמוד תורה. אחרי כמה שעות אנחנו מקבלים את הבשורה הכי טובה שאבא במצב כזה יכול לקבל. העשיר החליט, הוא החליט שהוא תורם לנו את הכסף להרחיב את התלמוד תורה, והוא רוצה להגיע לביקור נוסף בעוד יומיים. טוב, עוברים יומיים והוא מגיע מהפמליה, עובר בין הכיתות, להפתעתי הוא שואל אותו, איפה אותו מלמד שהיה על הרצפה, שהילדים משחקים איתו, נהנים מכל רגע. והוא מוסיף, תדע לך המנהל, רק בגללו החלטתי לתרום את הכסף לתלמוד תורה. אף פעם לא ראיתי גישה כל כך מיוחדת שמאפשרת לילד לצמוח באווירה שונה. הייתי בהלם מסיים המנהל את הדברים שלא ידעתי מה לענות. לא רציתי להגיד לו שפיתרתי אותו. אמרתי שבאמת המלמד הוא אדם מיוחד. גם ההורים שאלו הרבה על המלמד, לא יודעים למה הוא פותר. שם אני גם מכיר את האדם הזה ויודע איזה מיידות מיוחדות יש לו. לא אמרתי עליו מילה רעה, ועל הסיבה לפיתורים, וקיוויתי שאפילו שהוא מצא תלמוד תורה אחר ללמד בו, יחזור ללמד את תלמוד תורה שלנו, כי הבנתי שמלבד להיות תלמוד חכם לא פחות, חשוב להיות בן אדם. עד כאן הסיפור הנפלא הזה, שהוא בא בגילוי משכן שלו, על פי שיעורו של הרב הגאון, אפרים שרבני שליטה. ולסיום רבותיי, לסיום רבותיי, התחזקות יומית. היום זה היורצייט של הסבא מנוברדוק. הסבא מנוברדוק. סופר שהוא פעם מטרח באיזה מקום בערך שבת, הוא לבא מאיש אחד, מברשת, לנקות את הבגנים לכבוד שבת, במוצאי שבת הוא רצה להחזיר לו, התברר שהוא כבר נסע, אותו אחד כבר נסע הביתה, במוסקבה. סבא הצטער על זה מאוד. 7 שנים אחרי זה, הוא נסע פעם ברכבת, היה שעדה מוסקה, הוא אמר לו שבעל המברשת גר בשכנות, בשכנותו ממש. אז הסבא נתן את המברשת להחזיר לו. אלה דרגות של זהירות, כמה צריך להיזהר. עד כאן דברינו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה וכל עשר נפנה, ואוכניות וגשמיות, שבת שלום, בשורות טובות, וכל טוב סלע.